טוב, אני רוצה להתחיל בסיפור, ברשותכם, בסדר? שיעביר קצת את הנושא של השיעור היום, שלום הרב. לפני בערך 5 שנים, 6 שנים, משהו כזה, היה ג' אלול, ג' אלול, אתם יודעים מה זה? מי יודע מה זה ג' אלול? תרימו את היד, בואו נראה. וואה, מצב קשה. אז, לא, מצב טוב דווקא. סימן שיש לי מה לחדש. אז ג' אלול זה יום פטירתו של הרב קוק. אז היה בוקר, נסעתי נדמה עם חבר שלי, עם הרב יאיר גריזים. לא בטוח, אבל אני חושב. נסעתי איתו, אתה מכיר אותו?
כן. יופי.
זה היה נפלא. אז נסענו לציון של הרב קוק בהר הזיתים. להתפלל. אני מאוד אוהב ללכת לקברי צדיקים. לא יצא לי הרבה, אבל אני מאוד אוהב. בטח, בטח. ביורצייט שלהם, ובטח מישהו שהוא קרוב אלינו בדורות, ובכלל, הר הזיתים זה מקום מיוחד. והאמת היא שהיה לי על הפנים, הלכתי להתפלל, לא הרגשתי כלום, הייתי בתחושה כזאת שמוחין לקטנות. ואז, כשאתה לא מתפלל, מה אתה עושה? כשאתה לא מצליח להתפלל, מה אתה מיד עושה?
חושב.
חושב זה טוב, אתה במצב טוב, אני לא במצב כזה טוב. אתה מתחיל להסתכל סביבך, נכון? מסתכל טוב, אתה אומר, אם לא באתי פה להתפלל, בוא נראה מה הולך פה, זה בית קברות, זה לא, בוא נגיד את האמת. זה לא איזה אטרקציה, אף אחד לא יקפוץ עליך פתאום משום מקום, זה לא איזה אטרקציה יוצאת דופן. אבל היו אנשים, בכל זאת, יום הפטירה של הרב קוק, אז באו עוד אנשים. לא המון, היו 20-30 איש אולי. ופתאום נחתה עליי תובנה, שאני יכול להגיד שב5 שנים האלה שעברו, די שינתה לי את החיים. שמתי לב שאני היחיד מתוך כל האנשים שנמצאים שם, שהם לא הרבה אבל הם מייצגים, שלא נמנע על ההארדקור של הציבור הדתי-לאומי. היחיד שלא ממש חלק מהציבור הדתי-לאומי. למה זה כל כך, מה כל כך נורא בזה? זה לא נורא, הציבור הדתי-לאומי, זה אנשים נפלאים, אנחנו אוהבים אותם. הנה משה הוא דתי-לאומי, אתם רואים? פס סרוגה. אמנם הוא הודי, אז זה לא ממש דתי-לאומי רגיל, אבל בכל זאת. ולמה זה כל כך חיכה בי? כי בעצם הבנתי שהרב קוק לא היה דתי-לאומי, עוד לא היה ציבור דתי-לאומי במובן שאנחנו מכירים אותו היום, אבל כן היה איזשהו משהו, היה ציונות דתית, היה מזרחי. והרב קוק הוא לא היה חבר במזרחי. ואפילו הייתי אומר, הוא לא היה חבר לא במזרחי ולא באגודת ישראל, אבל הוא בטח ובטח היה יותר קרוב באורחות חייו ובמנטליות היומיומית שלו לאגודת ישראל מאשר למזרחי. איפה אפשר לראות את זה אגב? בהתכתבויות שלו עם אגודת ישראל ועם המזרחי, אתה רואה שבאגודת ישראל הוא מתווכח איתם, כמו בן בית. אבל עם המזרחי הוא מדבר איתם כמו אבא טוב שבא לקרב אנשים מבחוץ. כלומר, עם כל הכבוד לכם, אבל תראו, אפשר עם יותר תורה, יותר יראת שמיים. הוא בטח ובטח לא היה מבשרה של המזרחי. ואמרתי, איך קרה הדבר הזה? איך קרה שצאצאי המזרחי עומדים פה כולם, ואף אחד לא שם לב שזה לא הדבר הטבעי, שתלמידי הרב קוק יהיו מהמזרחי. יותר מזה, הרב קוק עצמו לא היה מעוניין בזה. איך אנחנו יודעים? כי הוא כל כך לא הסתדר עם מה שקורה באגודת ישראל ובמזרחי, שהוא הקים תנועה משלו. תנועה שיש לומר, נחלה כישלון חרוץ, שקראו לה דגל ירושלים. הדבר היחיד שיצא ממנה בפועל זה הקמת ישיבת מרכז הרב, שקיימת עד היום, עכשיו גם היא ישיבה חרדית, אבל זה סיפור אחר. ובעצם, התחלתי לחשוב ואמרתי, מה, איך זה קרה? איך קרתה התאונה ההיסטורית הזאת? שיכול להיות שהיא טובה. הקדוש ברוך הוא עושה דברים טובים בהיסטוריה, אבל בכל זאת, זה דבר מוזר. נזכרתי של הרב קוק בחיי חיותו, אגב, הוא היה מאוד מפורסם. הוא היה אדם ידוע. כלומר, הוא עבר תחנות בחיים בכל מקום שהוא הגיע, השאיר רושם מאוד גדול. גם בתור ילד הוא היה עילוי גדול. אחר כך הוא היה בישיבת וולוז'ין, והשאיר שם רושם גדול. אחר כך הוא היה רב של זוימה ושל זה עיירה קטנה, מאוד מסורתית, שגם שם מאוד אהבו אותו, והוא עבר אחרי זה למקום גדול יותר שנקרא בויסק, ואז הוא הגיע להיות הרב של יפו והמושבות בשנת תפרש סמך ד' 1904, ושם הוא היה ממש התפרסם בגלל שהוא ישב על תפקיד שהיה סביבו פולמוס מאוד גדול, פולמוס השמיטה. אגב, הוא התפרסם לאו דווקא לטובה, היו הרבה שכתבו נגדו באותה תקופה. ואז קרתה תקלה שהוא יצא לאיזה כנס רבנים מאוד גדול לגייס כסף לטובת תיקון התרומות והמעשרות בארץ ישראל, והוא נתקע באירופה במלחמת העולם הראשונה. הוא היה תקוע בין 1914 ל-1918 באירופה. בהתחלה הוא היה בסנט גלן שבשוויץ, ואז הוא עבר ללונדון, הזמינו אותו להיות רב של קהילת מחזיקי הדת. לונדון זה עיר ואם בישראל, כן? והיה שם הרבה רבנים חשובים, ובעיקר היה שם הרבה אנשים משפיעים עם אמצעים כלכליים גדולים, והוא נורא נורא התפרסם שם. מאוד אהבו אותו. ואז הוא הגיע לארץ ונהיה הרב הראשי בארץ ישראל, הראשון בעצם בתפקיד הזה שהקים את הרבנות הראשית. אבל בכל התחנות הללו הוא בקושי מצא אנשים שהיו ממש תלמידים קרובים שלו. סך הכל, אם נמנה את תלמידיו של הרב קוק, ואני פעם, אני רחוק מלחלק ציונים, בטח לרב קוק ולתלמידיו, אבל בכל זאת, אם נמנה את אלו שבאמת היו בעצמם דמויות משפיעות באופן יוצא דופן, וגם יוצרים תורניים פוריים, אפשר להסתכם בשלושה תלמידים שהיו לו. הראשון, ואולי המפורסם ביותר, זה בנו. הרב צבי יהודה, שתכף נדבר בו. השני, זה לא יהיה הסדר הנכון, השני, להגיד הסדר הנכון, שהוא יהיה הכוכב שלנו היום, זה הרב חרלאפ, רבי יעקב משה חרלאפ, שפגש את הרב קוק בגיל 21, כאשר הוא הגיע ליפו, הוא היה חולה, הוא היה ירושלמי, נולד בירושלים, חי את כל חייו בארץ ישראל, הוא יצא ממנה אפילו פעם אחת, וכשהוא הגיע ליפו, הוא ראה את הרב קוק אומר הקדמות בשבועות. אתם יודעים מה זה הקדמות של אשכנזים? זה, אין פה הרבה אשכנזים, נכון? כמה אשכנזים יש פה? לא הרבה. תמיד זה יוצא ככה. אז זה דבר מאוד יפה. הקדמות זה ממש יפה. והוא שמע את הרב קוק אומר את ההקדמות, והוא נדבק נפשו, נדבקה בנפשו, מאז הוא היה מאוד מחובר אליו, הרב קוק היה מבוגר ממנו בערך ב-17 שנה, והוא היה תלמידו ומגנו. והשלישי זה הרב הנזיר, שהיה דמות אחרת לגמרי, הוא פגש את הרב קוק בסנט גלן, בשוויץ, באותה תקופה של מלחמת העולם, כאשר הוא ברח, או לא ברח, הוא הגיע לשוויץ כסטודנט, הוא היה דוקטורנט בפילוסופיה, ושם הוא פגש את הרב קוק, וזה קצת שינה את מסלול חייו, והפך אותו להיות הרבה יותר, קרא לזה רבני, אבל הוא כל חייו נשאר על התפר בין המחקר הפילוסופי, לבין רוחניות וקדושה, וגם הוא שווה להקדיש לו פעם אחת שיעור, למרות שזה לא מה שנעשה היום. משלושת אלה, מה שקרה בפועל, ואני אגיד את זה בקיצור נמרץ, כי זה לא הנושא שלנו היום, זה שלא נשאר הרבה. אחרי שהרב קוק נפטר, דמותו הייתה מאוד חשובה, והוקירו אותו גם רבני המזרחי וגם רבני אגודת ישראל, אבל ישיבת מרכז הרב הלכה והידלדלה, אגב בשביל מסוים נסגרה לגמרי, ואז קרה דבר. מה שקרה זה שהגיע מחזור לישיבת מרכז הרב, בעצם יותר נכון להגיד הרב צבי יהודה, הבן של הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק, הוא תפס צד מסוים בתורת הרב קוק, את הצד הלאומי בעיקר, והוא קיבץ סביבו תלמידים מהמזרחי. למה זה קרה? זה היה בעצם חיבור טבעי. באותה תקופה אם היית מזרוחניק, מה שנקרא החרדים נורא אוהבים לקרוא לדתיים לאומיים מזרוחניקים, זה כינוי כזה מהעבר, אז זה היה אמיתי, היה מזרחי, היום אין מזרחי. המזרחי הוא כבר הגיע למנוחתו כבוד, כן? אז שהרב צבי יהודה ראה את זה, הוא ראה שיש במזרחי בעיה. אין ישיבות, ובעצם כל מי שמסיים כיתה י' ב', או שהוא מתגייס לצבא, או אם הוא בכל זאת חשקה נפשו בתורה, וזה היה מיעוט שבמיעוט, חייב ללכת לישיבות חרדיות. כי אין משהו אחר. הרב צבי יהודה תפס את הנקודה הזאת, שבעצם יש פה ציבור מאוד רחב שיכול להתחבר לתורה של אבא שלו. ואז היה מחזור מאוד מפורסם, היו שם הרבנים, חלקם, רובם, אולי אפילו עדיין בחיים עד היום, הרב זלמן מלמד, והרב דוב ליאור, והרב יעקב אריאל, כולם התבדלו לחיים טובים, וגם כאלה שנפטרו כבר, כמו הרב ולדמן, ועוד כהנה וכהנה, שאחרי זה נהיו אבות מה שאנחנו מכירים היום הציונות הדתית. זאת אומרת, הציונות הדתית עברה איזה מהפך, אי שם אחרי מלחמת, או קצת לפני מלחמת ששת הימים. בעצם היה מהפך, האבנריה, עוד היה תלמיד של הרב קוק, אני בכוונה לא מכניס אותו לסיפור, והיה כאן איזה שינוי מאוד משמעותי, ובעצם כך נוצר הדבר הזה שתלמידי הרב קוק הם הציבור הדתי-לאומי, כלומר היה פה איזו הרחמה של תלמידי המזרחי, או של צאצאי המזרחי, עם תורתו של הרב קוק דרך הרב צבי יהודה, וזה צמח ופרח, וזה כמעט כל המפעל שאנחנו מכירים בנו של הציבור הדתי-לאומי, למעט קצוות, או יש עוד כאלה שהגיעו מארצות הברית, הרב סולובייצ'יק, יש גם דברים שונים, אבל רוב הציונות הדתית נבנתה על גבי המפעל הזה. ולכן הציונות הדתית זה ציבור שקיים סך הכל משנות ה-60 עד היום. זאת אומרת, תקופה של פחות או יותר 60 שנה. אבל האמת היא ששני התלמידים האחרים של הרב קוק, ובטח ובטח זה שנדבר בו היום, שזה הרב חרל"פ, הוא היה שונה לחלוטין. הרב חרל"פ, שבאותו היום לפני 5 שנים קיבלתי החלטה שאני אלמד את כל כתביו, ובגלל זה הגענו לשיעור היום, כי אתמול סיימתי אותם, בסדר? 20 כרכים, בכל זאת רק של ספרי הגות, אז הוא ילווה אותנו בשיעור היום. אז הרב חרל"פ הוא בדיוק, ואני אגיד עכשיו משהו קצת אישי, הוא בדיוק הדמות שאני לא אמור להתחבר אליה. הוא בדיוק הפוך מכל מה שאני הקטן בדרך כלל מתחבר אליו. הוא היה אדם חסר חוש הומור. לחלוטין, זה בכלל תקופה בלי חוש הומור. כשאתה קורא את האגרות של תחילת המאה ה-20, אתה רואה, אנשים כאלה, הכל נורא רציני והכל נורא אידיאולוגי וכבד, אין, אבל בכל זאת, אם אתה קורא קריאה דקה יותר, למשל אצל הרב קוק, אפשר לראות שהיה לו ניצנים של חוש הומור. אצל הרב חרל"פ אין דבר כזה, הפוך. אם הוא תפס מישהו באיזה גילוי של חוש הומור, הוא הוכיח אותו תוכחות חריפות. הוא לא קיבל איזה סגנון כזה שיש בו איזה עקיצה כלשהי. הוא היה ליטאי ברמח איבריו ושסה גידיו, מתנגד שבמתנגדים, וזה קשור לזה שהוא היה חסר חוש הומור כמובן. ומה זה אומר שהוא היה ליטאי? הוא לא היה, הוא היה איש טוב, הוא היה ממש צדיק, אז הוא לא דיבר נגד אף אחד אף פעם, ואפילו באיגרת היחידה שלו שהוא כותב על היחס בין הגאון מווילנה שהוא הריץ אותו לבין בעל התניא שהוא היה ביקורתי כלפיו, הוא כותב בעדינות של העדינות של העדינות. אבל ללא ספק, אני אומר לכם, אחרי 20 כרכים של הרב חרל"פ, הוא היה ליטווק למהדרין. באמת, אין כאלה היום, לדעתי. יותר מזה, הוא היה גם, הוא לא היה ליטווק במובן של היום, כי זה לא היה קיים, הוא היה צ'למר, הוא היה ירושלמי כזה של פעם, אדם רציני, אדם שמבחינתו עיקר חייו זה הלמדנות, שהוא יושב ללמוד, הוא היה רבני מאוד, בגיל 20 ומשהו התמנה לרב של שערי חסד, שכונה חדשה בירושלים, אחרי זה הוא גם היה הרב של רחביה, כשזאת היא קמה. איש שראשו ורובו בתורה, והוא היה ממש רב קלאסי במובן הזה. רב גדול, אבל רב קלאסי. ואני ההפך מזה. כלומר, אני הקטן, עוד פעם, ברוך המפדים בין קודש וחול, אבל מה שאני מתחבר אליו בדרך כלל, זה אנשים עם הרבה חוש הומור, ואני מתחבר לתורה שהיא מאוד חסידית, אני אוהב את רבי נחמן, הרב חרל"פ, ככל שאני זוכר, לא מזכיר את רבי נחמן אפילו פעם אחת. ולדעתי, זה בגלל שהיו לו מידות טובות. בסדר? כאילו, אם היינו שואלים אותו משהו להגיד על רבי נחמן, כנראה שלא היינו, היה מביך אחרי זה להתמודד עם הדברים. בנוסף, הוא היה אדם שמרן. זאת אומרת, מכל תלמידי הרב קוק, ללא ספק, הוא מסמן את הקצה השמרני ביותר. הוא לא אהב שינויים. הוא בז לכל הסיפור הזה של הלימודים האקדמיים. הוא כל הזמן כותב נגד זה. יש לו איגרת שהוא כותב לבן שלו, שתדע לך, אל תחשוב שתואר דוקטור, זה שווה משהו, זה שום דבר, וזה שטויות והבלים, והעיקר ללמוד תורה. זאת אומרת, הרב הנזיר היה דוקטורנט. הרב צבי יהודה לא למד באוניברסיטה מסודר, והיה אדם מאוד מאוד רחב אופקים. גם הרב חרל"פ היה רחב אופקים, אבל תמיד זה היה אצלו, אפילו לא במקום השני, במקום העשירי. זה היה משהו שעושים דרך אגב כזה. הוא גם בדרך כלל יורד עליהם. אם הוא מזכיר כבר את שפינוזה, או את קאנט, זה תמיד כדי לרדת עליהם. ואני בדרך כלל אוהב דברים שהם חדשים יותר, פחות שמרניים. ואף על פי כן הבעלם הזה השפיע עליי, אולי יותר מכל אחד אחר בחמש שנים האחרונות. ולמה? כי בעצם לדעתי הוא הצליח להביא פן בתורה של הרב קוק, שלצערי הרב לא מספיק יצא החוצה, או לא פן, כמה פנים, ושיש בו בחינה שהיא הרבה הרבה יותר מתאימה ונוגעת לדור שלנו, מהתורה הענקית והיפהפייה שעברה דרך הרב צבי יהודה. כי בעצם, מה קורה, וכאן אני אגיד מילה קטנטנה לפני שניכנס לדברים שהרב חרל"פ, דברים המעממים שלו, אז בעצם בדור שלנו, התורה של הרב קוק שעברה דרך הרב צבי יהודה, היא בעצם הדבר הכי רגרסיבי שיש. מה הכוונה? אנשים יותר אוהבים יהדות, ופחות אוהבים לאומיות, באופן כללי. והם בטח ובטח לא אוהבים את החיבור הקיצוני בין יהדות ללאומיות, או יותר נכון להגיד, את הרדוקציה של יהדות ללאומיות. זאת אומרת, אנשים אומרים, אם היהדות שלך זה משהו כזה לאומני, אם מוסיפים את הנון זה נהיה רע. לאומי, בסדר? לאומני זה רע. אני לאומי, אתה לאומני. ככה זה, כן? אז אם היהדות שלך היא משהו לאומני, אז המצב בקנטים. לא רוצה את זה. מה גם שזה מאוד מוסדי, הרב צבי יהודה היה תומך גדול של הרבנות הראשית, כולנו יודעים איך זה הסתיים היום, וממש זה מניה שאיבדה מירכה, ולא לחינם אנחנו רואים בציונות הדתית, היום, אפילו בקרב תלמידי הרב צבי יהודה, שגם הוא היה מאוד ליטווק אגב, הוא היה יותר ליטווק מהרב חרל"פ, ואז שהוא יותר תקיף, זאת אומרת הוא היה אנטי חסידות ממש, הוא גם אמר את זה, זאת אומרת הוא כן דיבר, ופתאום אתה רואה, בישיבות של תלמידי הרב צבי יהודה ותלמידי תלמידיו, אתה רואה ספרים של ירידי חסידות, ואפילו יותר גרוע, יכול להיות יותר גרוע, מה יותר גרוע מחסידות? רבי נחמן, כן, שזה הכי גרוע שיש. כלומר, וכל זה מופיע. כל זה מופיע. אני אומר, אני למדתי בישיבה כזאת, דתית לאומית תלמידי הרב צבי יהודה, באיזו תקופה, ואז שפתחתי ספר של רבי נחמן בית המדרש, העירו לי. אמרו לי, תשמע, זה לא המקום לזה, פה לומדים תורה. אז למה אני מספר את זה? כי היום יש שם שיעור ברבי נחמן. בסדר? סך הכל עבר 20 שנה. כלומר, לראות איך הדברים זזים. ומצד שני, תורה כמו של הרב חרל"פ מביאה ברב קוק כמה היבטים שמאוד מאוד חסרים בתורה של הרב צבי יהודה. ולדעתי הם הרבה יותר נוגעים לדור שלנו, כי הם נוגעים בכמה נקודות מאוד מאוד קריטיות של פנים היהדות. אז אני רוצה להתחיל קצת מכמה פסקאות שלו, של הרב חרל"פ, שחלקם, חייב להגיד, יוצאות דופן, זאת אומרת, הן מנוגדות לחלוטין לדמות שציירתי שלו, אבל הן מעידות הרבה על עולמו הפנימי. ובכלל אני ממליץ, אני אקרא רק משניים או שלושה ספרים, למרות שאפשר בלי סוף, אבל למי שאין אנרגיות לקרוא את כל ה-20 כרכים של הרב חרל"פ, אז אני ממש ממש ממליץ בכל הסדרה הארוכה הזאת על הכרך ה-18 וה-20. הכרך ה-18 נקרא רזילי, וזה פסקאות שהוא כתב לעצמו בעיקר, דברים מדהימים. וה-20 זה איגרות. מאיגרות לומדים מהבן אדם המון המון דברים שקשה מאוד ללמוד ממנו בדרכים אחרות. אתה בעצם לא לומד רק את תורתו, אלא אתה לומד יותר מכל את דמותו. אז ברזילי...
השאלה לא הבנתי, כן. בדיוק את ההבדל בין הרב צבי יהודה לרב חרל"פ.
אז בוא, אני אתן דוגמה בשביל זה, בסדר?
כאילו,
אתן דוגמה, אגב, אתן דוגמה שגם איתה אני לא מסתיים הרב חרל"פ, אבל זו דוגמה מצוינת. הרב חרל"פ התנגד לגיוס בחורי הישיבות. הרב צבי יהודה תמך תמיכה מוחלטת בגיוס בחורי הישיבות. הוא אמר שזו החלטה של הרבנות הראשית, אבל צריכים להתגייס, וזה מצווה וכדומה. הרב חרל"פ התנגד, יש איגרת של הרב חרל"פ שהוא שולח לוועד הלאומי או משהו כזה, שיפטרו את הנכד שלו, שהוא תלמיד חכם, הרב ניסן זקס, מצבא, משירות צבאי. ושהיה את הפולמוס הגדול בגיוס בחורי הישיבות, הוא היה נגד מוחלט. נגד. כלומר, הנה אחד מגדולי תלמידי הרב קוק אמר, עם כל הכבוד לגיוס, תורה זה יותר חשוב. שאל אותי, אני יותר מזדהה עם הרב צבי יהודה, בנקודה הזאת. אבל זה רק להראות לך, הוא היה מאוד מאוד שמרן, רבני כזה, הוא חשב של ליטווק, צריך ללמוד תורה, זה מעל הכל. כן, דהי מגטוירה, זה התשתית. אבל דווקא זה עורר אותו בנקודות פנימיות מאוד מיוחדות. זאת אומרת, דווקא בגלל המפגש עם הרב קוק, שהוא נפתח אליו כרב שמרן של פעם, יצר דברים מאוד מעניינים. ואני עכשיו רוצה לקרוא פסקה מהרב חלב, שזה דברים בעיניי מדהימים, שאני לא חושב שראיתי אותם אצל מישהו אחר. בסדר? אז זה נמצא בספר רזילי, רגע, בעמוד קופדלת, אז כתוב פה תיקון האנשים הגבוהים מהכשלתם, זה הכותרת שנתנו לזה, לא יודע אם הוא נתן אותה, אבל זה לא מעניין. מה שמעניין זה הפסקה עצמה. אז אומר הרב חרלאפ ככה, הוא אומר ישנם אנשים כאלה שגבוהים מאוד למעלה למעלה, שמצד טבע הפנימי שלהם כל נטייתם קודש קודשים, הן הרוחניים הן הגשמיים, ושעל כן אסור להם לזלזל בשום נטייה מרצונם, ואסור להם לחשוד את נטייתם, שבזמן שחושדים את עצמם וכובשים איזה נטייה מרצונם, הרי הם מצמצמים בזה את כל העולם וכל העולמים, והם צריכים אך תמיד למלא כל נטייתם בכל המלא שאפשר להיאמר, ושלא להיכנס שום רגע בבחינת כבישה, כי אם בחופש מוחלט ועולמי תדיר וקיים. מילים אחרות, עד כאן אגב זה לא כזה חדשני. זה יש אצל הרב קוק הרבה דברים כאלה. אומר הרב חרל"פ, אדם שהוא קדוש, ככה הוא מתחיל, נכון? אנשים כאלה שהם גבוהים מאוד ומעלה ומעלה מצד הטבע הפנימי שלהם, לא שאתה רואה עליהם שהם קדושים. שלהם טבע פנימי מאוד קדוש, צריכים לתת דרור למחשבות שלהם, להלך הרוח שלהם, למעשים שלהם, כי אסור להם לחשוד בעצמם שזה נגיעות, שהם לא בסדר. כן, שימו לב, הוא אומר פה משהו מאוד חסידי, מאוד לא ליטווה כזה של נגיעס.
איך אתה מגדיר
ליטאי? מה?
איך אתה מגדיר ליטאי?
שהוא בעצם, ליטאי אומר, כתוב בתורה, זה מה שצריך לעשות, זהו. אם אתה מרגיש אחרת, תקן את הרגשות שלך. בסדר? משהו, פה הוא לא אומר את זה. פה הוא אומר, הפוך, אל תחשוד במה שאתה מרגיש. עד כאן זה עוד בסדר, אבל תראה מה הוא אומר עכשיו. אז הוא אומר, אבל הקנאה בנשמות האלה הוא גדולה מאוד, עד שבעקיפין באים עליהם, ומכשילים אותם בעבירות ופשעים, ובייחוד בפגם הברית. ואז הם יותר אומללים משאר בני אדם. זאת אומרת, דווקא כי זה נשמות מאוד גבוהות, הם נופלים לעבירות. בגלל הקנאה בהם. זאת אומרת, יש איזו סטרה אחרה שמשפיעה עליהם מתוך זה שאנשים מקנים בהם, כי הם כאלה כישרונות או יצירתיים, שזה מוביל אותם ליפול. אז מה עושים שנופלים? צריך לחזור בתשובה, נכון? לתקן. אבל אז אומר הרב חרל"פ, כי קשה לפניהם לעשות תשובה רגילה. בעיקרה, המיוסדת בעיקרה על כבישת הרצונות, שזה נגד הטבע האמיתי שלהם. לאנשים כאלה אין עצה, כי אם לעלות ברום העליונות, העליונות לעשות תשובה מאהבה. והם צריכים ללמוד בקביעות רזי תורה וסתריה, בהבנה עשירה והרחבת הדעת וצפיית ישועה לגאולת גדלותם מעמק רפש של הקנאה שהתקנה בהם. זאת אומרת, אומר פה הרב חרל"פ משהו, שעוד פעם, מי שמכיר קצת את המטריה, אני חושב שאצל הרב צבי יהודה היה מצנזר אותו, אם הוא היה יכול. זה יצא סך הכל הספר הזה בתשפ"א, אז לא היה לו הרבה אחרי שהרב צבי יהודה נפטר. אבל הוא אומר, תדע לך, יש אנשים כאלה גדולים שחייבים ללכת אחרי נטיית הלב שלהם. ובאדם כזה, אם הוא בא לך ואומר לך, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, תגיד לו, אתה חייב ללכת אחרי נטיות הלב שלך. וגם אם תיפול, לא יעזור לך אחד כמוך, לחזור בתשובה באופן רגיל. חייבים תשובה מאהבה, חייבים משהו גדול יותר. כי התשובה הרגילה היא לא בשבילך, כי גם היא מקטינה אותך. למקום של להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, זה חשוב. עוד פעם, לנו האנשים הרגילים, זה יסוד היסודות. אבל יש כאלה אנשים שמעל לכל זה. כן, יש אנשים שיכולים לפרוץ את הגדר הרגיל של ההתנהלות הפשוטה של לעשות מה שכולם עושים. בדברים טובים. הם חייבים ללכת לאן שהוא מעבר. אז זה בעיניי נקודה שמראה איך דווקא מתוך התפיסה הכי שמרנית שלו, שהוא פגש את התורה של הרב קוק, יצאו כאלה דברים, שזה דברים מדהימים. בואו נמשיך עוד טיפה. בואו נראה מה סימנתי לעצמי פה. זה דבר נפלא. אז יש עוד נקודה ברב חרל"פ, שהיא בעיניי הנקודה, בזמננו. אולי יותר מהכל, או לפחות אחת מהן. אחת מהבעיות בתורת הרב קוק, כפי שהיא היום, אני לא קטונתי מדבר על הבעיות אצל הרב קוק עצמו, אבל אחת הבעיות זה שאין עבודת השם. מה הכוונה? יש המון אידיאלים יש ערכים עד בלי די. מה חסר? חסר קדושה. זאת אומרת, יש איזו הרגשה אצל הרבה אנשים שאמונים על תורת הרב קוק, שבעצם זה לא מספיק לי לחיים הפרטיים שלי, שאני ביום יום עובד את השם יתברך. אני לא מוצא את המקום שלי. מה האנטיתזה לזה למשל? רבי נחמן, נכון? הנה משה פה אומר לנו, רבי נחמן, למה? כי אצל רבי נחמן בעצם הוא כל הזמן נותן לך כלים לעבודת השם. אתה אין לך תורה של רבי נחמן שתקרא, בלי שתצא עם כלים לעבודת השם. אין דבר כזה. ואם יוצא הרב קוק, הוא נותן לך כלים להבין את ההיסטוריוסופיה, את המציאות הגדולה שאנחנו חווים, נותן לך פרשנות עמוקה למאורעות, נותן לך תחושה שאתה חלק ממשהו גדול, ואתה לא תמיד מקבל את הכלים לעבודת היום-יום. יותר מזה, אצל תלמידי הרב קוק, אלה שהגיעו הם דרך הרב צבי יהודה, יש איזושהי תופעה של רציונליזציה קיצונית של התורה. כלומר, הערכים תופסים את המקום של הקדושה, ולכן כל דבר שבקדושה נחשד כזיוף, במקרה הרע, ובמקרה הטוב, כמה שנקרא לפעמים בזלזול, אני לא יודע איך אפשר להגיד את הביטוי הזה בזלזול, אבל חוויה רוחנית.
אפשרי דוגמה?
כן, כן. תן לך דוגמה. תן לך דוגמה מהרב חרלאפ, ישר. טוב, תראה, אז הרב חרלאפ אומר פה דבר, בעיניי את הפסקה הזאת צריך לתלות בכל הישיבות הדתיות היומיות בכניסה. שזה יהיה השלט בכניסה. הוא אומר ככה, הוא אומר למה הטעם להתמעטות בעלי רוח הקודש בזמננו. בסדר? זה עמוד ריש עין דלת. רעד, ברזילי, עדיין, קרחי אתכם. אז הוא אומר, התמעטות בעלי רוח הקודש בדורנו, בדורותינו המאוחרים, הוא מפני שהושרשה כפירה גדולה על זה. עד שגם כוונתי אצל היראים והחרדים שלנו, הכל כופרים במציאות בעלי רוח הקודש. הכפירה הזאת דוחה את השפעת רוח הקודש בעולם. כי מפני כפירתם בזה, אינם מכוונים בתפילתם שעבודתם להמשיך השפעה זו בעולם. וכל יחיד ויחיד על ידי כפירתו בעצמיות השגתו, שאינו נותן אמון במה שיכול להגיע, מונע ממנו השגה זו וכי יוצא בזה. אז הוא אומר פה משהו.
הם בעצם דוחים את הדבר הזה.
כן, הוא אומר, מיעוט האמונה ברוח הקודש היא גורמת לפגימה ברוח הקודש. למה? כי אם אתה לא מחפש משהו, אתה בחיים לא תמצא אותו. מתי אתה מתחיל למצוא דברים? מתי שאתה מחפש אותם? בסדר? זה אפשר להביא דוגמה מכל תחום בחיים. אבל בוא ניקח דוגמה מובהקת. למשל במדע, רוב השאלות נפתרות כאשר שואלים אותם. לא כאשר מוצאים את התשובה. זאת אומרת, אתה לא יכול למצוא תשובה לשאלה מדעית, אם לא קודם כל שאלת את השאלה. מבינים מה שאני אומר?
השאלה היא כלי
בעצם. אתה לא תשים לב לזה. אתה לא תשים לב, זה לא יהיה שם, זה לא יופיע לך. אתה לא תבין על מה מדברים איתך. זה יהיה לך מול העיניים, אבל אתה לא תראה כלום. כי אתה לא תבין מה אתה רואה. ולכן, מכיוון, אומר הרב חרלאפ, מכיוון שאנחנו לא מחפשים את רוח הקודש, אז אנחנו גם לא מוצאים אותה. איך נמצא? אנחנו לא מכוונים את עצמנו לנקודה הזאת. זאת אומרת, הוא טוען פה טענה, שבעיניי, עוד פעם, היא הטענה הכי קריטית בזמן שלנו, כי רבו, הרב קוק, כבר כתב לפני, שלהיות בארץ ישראל בלי רוח הקודש זה מום. רוח הקודש, כמו שאנחנו אומרים פה הרבה פעמים בארץ ישראל, זה לא תוסף תזונה. זה מאבות המזון, מוצר צריכה בסיסי. אי אפשר בלי רוח הקודש. כן, זה כבר הרב קוק כותב. והרב חרלאפ אומר, אנחנו אשמים, כי אנחנו ויתרנו על זה. אנחנו אמרנו, בסדר, יש לנו אידיאלים, יש לנו ערכים, ארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, מה צריך רוח הקודש?
אנחנו לא יודעים
מה זה. כן, כן, אבל כשאתה לא יודע משהו זה בסדר. השאלה היא אתה מחפש אותו, או שאתה בכלל לא מחפש אותו. תגיד לי, זה קשה לחפש אותו? בסדר, בסדר. אבל איך יכול להיות שהיום, אני היה בשיחה מאוד קשה, עם חבר שלי שהוא רב, איש נפלא. הוא רב דתי לאומי קלאסי, במובן הטוב, החיובי, איש של ערכים וחסד וירא שמיים. ואמרתי לו, תגיד לי, אם בא לך מישהו, עכשיו היה לנו איזה סיפור, לא משנה, אני לא אכנס לפרטים, כי יש פה צינות הפרט, אבל אם בא לך מישהו, אומר לך, יש לי רוח הקודש, איך אתה מגיב? הוא אומר, אוטומטית הוא משקר. אמרתי לו, זה בעיה. יש לך בעיה. אתה יודע מה הבעיה? מה יקרה שיגיע אחד שאומר אמת? אין את זה בדור שלנו. אבל מתי יהיה? מה אתה צריך? אמרתי לו, מה הקריטריון שתשתכנע שזה אמיתי? לא, זה לא יכול. אז זה בעיה. זה בעיה אמיתית.
ממה זה נובע?
זה נובע מזה שבעצם הערכים יכולים לחסות את הכל, והם נורא רציונליים. ערך זה דבר רציונלי, נכון? אפשר להסביר אותו, אפשר להבין אותו, ואז הקדושה היא מבלבלת, היא מאוד מאוד מפחידה, זה להיכנס אל השער של הלא נודע. ואנחנו יודעים הכל, שיש לך ערכים, אתה יודע הכל. אתה יודע הכל. וגם, אז טראומה, בסדר, עוד פעם, מי זה אנחנו? אנחנו בטראומה, משבתאי צבי ומיעקב פרנקל, אבל זה טראומה, כמה אפשר בטראומה, באמת, כמה אפשר. זאת אומרת, בסדר, בסדר, צריך להיות זהיר, אני הראשון שיגיד את זה, צריך להיות זהיר, אבל צריך גם להיפתח למה שמעבר, כי אם לא, אז אין כלום. כי אם לא, אז אנחנו במערכת סגורה בינינו לבין עצמנו.
אבל בפסקה הוא אומר שזה מגודל הדבר, מידיעת הגודל
לא,
של הדבר.
לא, עוד פעם, זה, אבל הוא קורא לזה כפירה, אתה מבין? הוא אומר, פני כפירתם, הם לא מכוונים את עצמם לדבר הגדול הזה שנקרא רוח הקודש.
יש כלים בכלל למדוד או להוכיח?
לא יודע, עוד פעם, אני אגיד לך את האמת, זה לא חשוב, למה? למה זה לא חשוב? אני נגד, תראה. אז אני אסביר, אז אם עכשיו אני הולך למישהו, איזה בבא כזה, שאומרים לי, הוא יש לו רוח קודש, ואז אני הולך אליו, והוא אומר לי, התפילין שלך פסולות. יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא טועה, נכון? זה שתי האופציות היחידות. אבל אם יש לך רוח הקודש, וזה כל מה שיש לך להגיד לי, אני חושש נורא מהרוח הקודש שלך. זה כל מה שיש לך להגיד לי עם רוח הקודש? כן, אני מצפה מהאנשים עם רוח הקודש, שיהיו להם דברים גדולים להגיד. הרבה מעבר לזה שהתפילין שלי פסולות. זה דבר חשוב, טוב שאתה אומר לי, תודה. אבל אני שם פי ההלכה, זה לא נורא, נכון? צריך לבדוק פעמיים בשבע שנים. כן, אם הוא יגיד לי, לא בדקת, אז אני לא צריך רוח הקודש. אני צריך שולחן ערוך. זה יספיק לי, כן. בסדר? אז זה דבר מאוד חשוב. וגם האמת היא, שהרב חרלאפ, יש לו גילוי של רוח הקודש. שהוא כותב עליו, יש איגרות, יש ספר מאוד נחמד, שתמצאו את האיגרות של הרב חרלאפ, זה נקרא הדרים, זה לא מתוך ה-20 כרכים, זה בנפרד. זה קצר מאוד, תמצאו את האיגרות שלו לרב צבי יהודה ולרב קוק. אז אגב, מדהים, ההרצה שלו לרב קוק, זה דבר שלא נתקלתי בו, אולי אצל רבי נתן ורבי נחמן. באמת, הוא מעריץ את הרב קוק. הוא כתב חיבור כדי להגן עליו, טובים מאורות, כדי להגן על ספר אורות, והוא מאבד את כל העדינות שלו כשהוא צריך לדבר עם הרב קוק. והוא כותב דברים מוגזמים ומופלגים לכבוד אדמו"ר, והוא אומר, אני כל כך כוסה ולא אכפת לי כלום, ואני רעב ללחם, אבל אני רק סופר את השעות עד שאני אפגוש אותך. והוא כותב לו מכתבי אהבה, משהו נפלא. באמת, האהבה שלו אליו, אין דברים כאלה. אין דבר... שוב, האהבה כזאת של תלמיד לרב, לא ראיתי בשום מקום, בתיעוד כזה נרחב. ופה יש איזו פסקה, איזה כמה, האמת זה מערכה שלמה, של כמה איגרות שהוא כותב לרב קוק, אבל זה בעצם איגרת שהוא כותב לו, בסוף מלחמת העולם השנייה, תר"ע, שבעצם ניתק ביניהם הקשר. במשך כמה שנים, כי אי אפשר היה להעביר מכתבים מארץ ישראל העותמנית ללונדון, כי הם היו במלחמה, לאירופה. אז בעצם היה מסך של ברזל ביניהם, ופתאום הם מגלים אחד לשני מחדש, ואז הוא כותב לו על הגילוי שהיה לו. אז הוא מספר ככה, הוא אומר, אכן אחרי שובי, ניחמתי ונזכרתי, הוא מספר פה אגב שהוא היה בחרפת רעב נוראה, ושעדיין הוא מורעב וכדומה, היה מצב מאוד קשה בארץ ישראל, מלחמת העולם הראשונה, זה היה גיהנום, הגיהנום. לא היה אוכל, היה קר מאוד, והיישוב היה דל, ולא היה כסף, תקופה נוראה. אז הוא אומר, אכן אחרי שובי, ניחמתי ונזכרתי בדבר הגילוי המזהיר שנתגלה אצל כותל המערבי ביום י' חשוון תר"ע, שכבר רמזתי על זה במעלת כבוד מרן שליטה כמה פעמים באיזו מכתבים, שבהמשך הדברים נאמר בזה הלשון, כן? וצריכים לכתוב לערב שהוא עתה בחוץ לארץ, אשר הנך מקושר בו נפש בנפש, שירבה להתפלל בעדך, להעלותך למדרגת רוח הקודש, כמו שהוא בעצמו מתעסק להתעלות, זה גילו לו את זה, כן? זה לא הרב קוק אומר לו את זה, זה הוא אומר בעצמו. כן? ואילו הייתם שניכם ביחד באלו הימים, אז כבר הייתם מתעלים. כי התגברות החיצונים עליכם הרבה, ובפרט עליך, עד שאי אפשר לשער כלל התגברותם. ואילו הייתם ביחד, היה עולה לכם לגרשם כליל. והייתם עולים למדרגה נישאה, והייתם מעלים ממכם את כל ההוויה, לא פחות, הם היו מעלים את כל ההוויה, והייתם מאושרים כל ימי חייכם. ואתה ורבך צריכים לתקן את כל העולם כולו. והלוואי שימצאו לכל הפחות שני אנשים כאלה בעולם. אז אם הייתי מכיר לכם את זה בלי להגיד מי כתב את זה, מה הייתם חושבים? רבי נחמן, משהו כזה, נכון? רבי שמעון, כן, משהו כזה, נכון, תקן את כל העולם. אבל זו, זה הרב חרל"פ שכותב הרב קוק, זאת אומרת, הוא לא רק היה, הוא לא רק עסק, ואגב, הוא עוסק בזה המון, הוא עוסק בנבואה ובחידוש הנבואה, והוא מדבר מה זה נבואה, שזה מאוד נדיר, אנחנו רואים נבואה, נבואה, ואיך עושים את זה? הוא אומר שהנבואה זה החיבור של השכל עם הכוח המדמה, ואיך מחברים ביניהם. יש עוד דברים נפלאים על כל זה, וכל זה למדנו פה, נכון? דיברנו על זה כבר. אבל פה אתה רואה גילוי של רוח הקודש, היה לו. גילוי של רוח הקודש, הוא פגש את הרב שלו, שהיה כבר שנתיים באירופה, ואמרו לו מה הם צריכים לעשות כדי לתקן את השכינה ולתקן את ההוויה. זאת אומרת, הוא היה איש קדוש. זה שהוא היה איש קדוש זה לא חידוש, אבל הוא היה באמת חי את זה, חי את זה ברמה שהוא כותב את זה ככה, הרב קוק באגרות, ומתכתבים, אגב הרב קוק ענה לו על זה, מתכתבים על זה. זאת אומרת, הוא כן, הוא חי בעצמו את המציאות שמעבר. הוא כן חי את רוח הקודש. אבל דווקא הנקודה שהכי הייתי רוצה להתמקד בה, היא נקודה אחרת לגמרי. שהיא בעצם עזרה לי להבין את התשובה לשאלה שלי. ובשביל זה צריך להבין, הרב חרל"פ השאיר הרבה תלמידים בעולם. היו לו הרבה בנים, היו לו הרבה ילדים. חלקם היו רבנים חשובים. יש לו המון צאצאים. משפחת חרל"פ, מהצאצאים של רבי יעקב משה, הם רבים וכן שלמים. רובם הגדול, אגב זה לא רק משפחת חרל"פ, זה משפחת חרל"פ, משפחת זקס, משפחת ורנר, כל הבנות שלו שהתחתנו. רובם הגדול, אתם יודעים מה הם היום? יש מישהו ניחוש? חרדים בכל דבר מעניין. חרדים. מאוד הגיוני אתה אומר, למה? תסביר לי.
הוא היה ליטאי בעצמו, להעביר בוואקום תולעתים מסוים של מוצר.
מעניין, מעניין לחשוב על זה ככה, אבל לדעתי אולי אני טעי בכלל, כי תראה איך כותב. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו אחר. אגב, יש לו גם צאצאים בתים לאומיים, זה לא שלו. אבל יש לו המון המון, היה לו המון המון תלמידים, והם לא התגבשו לכדי מגזר. הם נספחו. ואני חושב שאפשר להסתכל על זה, לדרוש את זה לגנאי, להגיד בסופו של דבר, כולנו מכירים את התורה של הרב קוק, בזכות בנו, רב צבי יהודה, אולי לא היינו יודעים עליה בלי זה, או שהיינו שומעים עליה כאיזה אפיזודה כזאת, כמו שיש שם נגיד רב צדוק, רב צדוק הכהן מלובלין, ששיר מלא מלא תורה, והיום זה גם באופנה, הרבה לומדים אותו, אבל זה סך הכל, לא היו תלמידים, בגלל זה לא שרד לתנועה חיה. אבל יש גם משהו שאפשר לדרוש אותו בשבח, זה שהוא פשוט לא היה מגזרי. ומה זה אומר שהוא לא היה מגזרי? אז הוא כותב פה בפסקה, גם ברזילי, הוא כותב שהאנשים הכלליים הסופגים מתוכם כל השיטות והגוונים שבישראל, או אפילו אם רק שאיפתם לזה. כלומר, לא כל אחד מאיתנו יכול ללמוד הכל. כן, רבי נחמן מה אומר לנו? אומר לנו שצריך לטייל בכל התורה כולה, כמו שמטיילים בעולם, כמו שהשרים מטיילים בעולם, נכון? להגיד, הייתי בוורשה, הייתי בלייפציג, או הייתי בניו יורק, בטוקיו, בזמננו, כן? צריך להגיד, אז למדתי קצות החושן, למדתי רבי נחמן, למדתי בנשחי, כן, הייתי בכל, תיאלתי בכל המקומות. אז הרב חרל"פ אומר, אפילו אם אתה רק שואף לזה, אז האנשים האלה הם המאחדים את כל ישראל לחטיבה אחת, והם המקרבים את הגאולה. ואף על פי שהם מועטים, הם הבני עלייה, שעליהם מתקיים העולם. ואנשים אלה חלילה להם להתרפות מגדולתם זו, ולא יתפעלו ממדרגות אחרות הנראים בבואק גדולתם, ידעו כי סוף סוף המדרגות שזולת זה עם כל מקרתם ונשגבותם אינם אלא יחידיים, ולא הם המקשרים כללות ישראל וכללות ההוויה לחטיבה אחת, שבתוך זה נתייחד שמו של הקדוש ברוך הוא לעשות חטיבה אחת בעולם. זאת אומרת, מילים אחרות, הוא אומר, אל תסתנבר מזה שאתה רואה בן אדם שהוא כל כולו בתוך תורה אחת, אם הנפש שלך היא נפש כזאת שהיא רחבה, ויכולה לטייל בכל התורה כולה, או אפילו רק לרצות להיות בכל התורה כולה, תהיה שם. תהיה שם, כי האנשים האלה הם אלה שמקרבים את הגאולה על ידי איחוד ישראל לחטיבה אחת. כן, דווקא האנשים האלה. אחת התלונות שאני מקבל הכי הרבה, עוד פעם ברוך המבדיל מקודש וחול, ואחת התלונות שאני מקבל הכי הרבה זה שאומרים לי שאני פוגע במגזריות. אני פוגע במגזריות. אז עכשיו בכל המועד, אני עונה לטלפונים, זה דבר נדיר, אבל אז התקשר עם מישהו, יגיד, תדע לך שאתה הורס את המגזריות, והוא התכוון כאילו לנזוף בי. אמרתי לו, תשמע, מחמאה כזאת, לא יכולתי לבקש יותר. אמרתי לו, בדיוק עכשיו אשתי ירדה עליי, איזה יופי, שבאת עם המחמאה הזאת, כן, סידרת אותי כל היום, אנחנו מבסוטים, הכל טוב. כן, כי בעצם, מה אומר פה הרב חלפ? הוא אומר, תדע לך, אם אתה סוגר את עצמך דבר אחד, מה אתה עושה מעל הכל? יש ביטוי, ביטוי חסידי, בלתי נסבל, שעד היום הוא תופס אנש. מה זה אנש? אנשי שלומנו. עכשיו צריך לדעת, בזמנם, בתחילת החסידות, זה היה ביטוי נהדר. כי אנשי שלומנו זה היה ביטוי לדעת שאף אחד לא ישין עלינו, לצער, לפריץ וזה, כי אז היה הרבה בעיות עם החסידים. היום מה זה אומר? האנש זה אומר אלה שאני מתחתן איתם. כל שאר עם ישראל לא. כן? אתה לא. אתה לא האנש. גם אתה לא. אף אחד כן לא. כי אני חסיד קליבלנד רעננה. יש חסידות כזאת, אני אומר לכם, תבדקו אותי. כן? אני חסיד קליבלנד רעננה, אז אני מקסימום מוכן להתחתן עם חסיד אוסטרובצה. בשום פנים ואופן, אני לא מוכן לשמוע על חסיד ויז'ניץ, זה הונגרים, זה נורא והיום, כן? זה מאוד קטן, מאוד קטן, כי מי זה אנש? עם ישראל זה אנש, נכון? עכשיו זה לא חידו, זה גם הרב צבי יהודה היה אומר כל הזמן. אבל אצל הרב צבי יהודה זה לא תפס, כלומר תלמידיו גם נהיו אנש. יש להם אנש משלהם. הרב חלפ, דווקא בגלל ש... דמות כל כך כללית, אז נכון שזה לא יתגבש במשהו ציבורי. אבל התורה שלי כזאת היא שאני אומר, משהו כל כך יפה בה, בעיניי זה שאני יכול להמליץ עליה לדתיים לאומיים וחרדים כאחד. כולם יכולים ליהנות ממנה, הנאה מרובה. כי הוא באמת הצליח ליצור איזשהו סגנון שמתעלה מעל השאלות עליו. אבל יותר מהכל, אני רוצה להגיד, כמו שאמרתי לכם כבר, הרב חרלאפ הוא חסיד קיצוני. של הרב קוק. והוא מאוהב בו. פשוט, אני אומר לכם באמת, מי שרוצה לקבל הערכה לרב קוק, אז אם אתם בעצמכם למדנים ליטאים, אז אני מציע קודם כל ללמוד קצת את הספרים האחרים של הרב חרלאפ, יש בית זבול, שישה כרכים, הספרים למדניים, תראו שהוא היה למדן גדול מאוד, באמת, תלמיד חכם מבריק. בסגנון שמרני, אשכנזי, של לפני 100 שנה, אבל מהטובים ביותר שיש בתחום, וקטונתי בחלק ציונים, אבל רואים את זה בשנייה, את החריפות שלו, ואתה רואה כמה הוא, אחרי זה תקרא את האגרות של הרב קוק, תגיד כמה בן אדם הזה אהב את הרב קוק. איך כזה למדן גדול אהב ככה את הרב קוק? בטוח, בטוח, בטוח שהרב קוק בעצמו גם היה למדן כזה גדול. כן, אז מי שיש לו אלרגיה לרב קוק, זה מצוין רק לראות כמה הרב חרלאפ אוהב אותו, ישר אתה מתחיל אוהב אותו גם. וזה יפה. זה יפה, אהבתו אליו, ההגנה שלו עליו, אפילו הביטול כלפיו בחלק מהמקומות זה דבר מדהים. ובאמת עד שהגעתי לקרח ה-20 לאיגרת רייש עין בית, שהיא אחת האחרונות, חשבתי שזה ללא דופי. זאת אומרת, חשבתי שהרב חרלאפ הוא החסיד השלם של רבו. כמו שמציגים, והאמת היא, זה עשה לי כאב בטן. אני אגיד לכם למה עשה לי כאב בטן? לא מחס ושלום מביקורת, אלא מקנאה. אמרתי, איך היה לו רב שהוא כל כך אהב אותו והאמין בו? אין דברים כאלה. איזה כיף זה, איזה ביטחון זה נותן לך. איזה ידיעה שיש מישהו גדול שאתה יכול לסמוך עליו בכל דבר, שהוא אדם ענק שבענקים, שאתה יודע שאין כמותו בעולם. ואז שהגעתי ממש בסוף הקרח ה-20, נתקלתי באיגרת שינתה לי את כל התפיסה. זה איגרת אחרי פטירתו של הרב קוק, שהיא תגובה למישהו, שאינני יודע מי הוא, אבל מתוך האיגרת שאני אקרא את רובה, בשביל שתבינו את הפואנטה שלה, זה איגרת לא חיובית. זאת אומרת, זה מענה למישהו שירד על הרב חרלאפ במטרה לפגוע ברב קוק, שכבר לא היה בין החיים. וזה מתחיל ככה. הוא אומר, אורה, ששון ושמחה, חדווה ועוז, גבורה ותפארת, ופדות, ישע ורווחה, לכבוד ידיד נפשי, חמדת לבבי, כן? הרב הנעלה בתורה ויראה תאורה, תמים ונחמד, מורנו ורבנו הרב ממנון. שם יחיו ישמו, כך כתבו את זה פה בראשי תיבות. כן, ממנון, מי שרוצה אחרי זה להציע לי פענוחים, לא חשבתי על זה בכלל, לא יודע. אבל מי זה יכול להיות? אחרי דרישת שלומך הטוב, ואחרי שתקבל ברכתי מעומק לבבי, הנני להשיב אותך בדבר מכתבך היקר של בעלי זאתה. והנה האמת תגיד אשר הוא כולו מלא עקיצות וחשדות. כן, המכתב היקר וזה הוא מלא עקיצות וחשדות. והנה בדבר התוכחה הנוגע אליי בפרטות, אומר לך, חן חן, תוסף ותוסיף עוד, ויקבל באהבה רבה וחיבה יתרה. אגב, ככה תמיד, הוא היה ממש שפל. כל פעם שכותבים, לא, 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 זה לא חושומו, הוא רציני. לא, 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 תאמין לי, אחרי 20 ככים, אני אומר לך, אבל אדם רציני שברציניים. היו מבזים אותו, אמר תודה רבה. בסדר, היה ענב שבענבים באמת ומתרחק מכל מחלוקת, וממש, ממש, ממש, תן לו פת וחם לאכול ביום, שס, עוסקים ומסודר, לא צריך כלום. עכשיו הוא אומר, ומכל מקום אינני גדול התלמידים של הרב קוק, ובזה הפריז על המידה. ואלה אני דורש זה מכמה עניינים כמוסים וגלויים. לא יודע מה העניינים הכמוסים, את העניינים הגלויים מספר לנו תכף. כן, מה שכתב, כי אך שניים הם אשר עדיין לא יצאו מגבול רבנו זצוקל, תמה תמה אקרא על זה. תמה תמה בטף הוא כותב, כאילו. אני תמה על הדברים. זה כמובן כאן יש פה משחק מילים, נכון? כי זה תמה תמה שאומרים למצורה וצאת מהמחנה. והיה איפה הם היקרים והנפלאים, רבי עקיבא ורבי מאיר, אסמים לילות קיימים בגבעת שאול, האין זה דרך אדמור זצוקל? כן, לא יודע מי אלה. כנראה תלמידים שהרב קוק. עכשיו שימו לב מה אומר. משפט, אני קראתי זה, נפלתי מהכיס. אנוכי, באבונותיי, לא זכיתי ללך בעקבות הפרטים של אדמור זצוקל, אבל הם זכו. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא הלכתי אחרי הפרטים של תורת הרב קוק. למה? תכף נראה. הוא אומר, הם זכו, אני תלמיד כללי שלו, לא בפרטים. והוא כמובן מחמיא להם, והשם יהיה בעוזרם לעלות על במותי ההצלחה כאהבת נפשם הטהורה. ואז הוא אומר, דבר מפחיד. הוא אומר, בכל זאת, כדי להרנין מעט לבבך בדבר תמיותיך הגדולים אשר אתה אומר אליי, מדוע שחררתי עצמי בדרכי העבודה של אדמור הגאון הקדוש הנשגב זצוקל, אשר ליבי אכיל בקרבי את אזכור את שמו. הוא אומר, אתה שואל למה קצת התרחקתי, או שחררתי את דרכי העבודה, לא יודע מה זה דרכי העבודה, אני פשוט כוון אליה, אבל קצת התרחק, קצת אני נראה, כאילו אני לא תמיד של הרב קוק, שליבי יכיל בקרבי את אזכור את שמו, כלומר, הוא אפילו מפחד, כן, הוא רועד להגיד את שמו. אם כי ראיותיך אינם אלא שדופות קדים, כן, לא מזה הייתי נופל, ומה שלא הייתי על קברו ביום היורצייט, עד ובנו של אדמור, כלומר הרב צבי יהודה, הסיבה והמניעה שהיה לי אז. כן, הוא לא הגיע ליורצייט, אז כנראה זה מה שרילנו עליו. הוא אומר, אפילו הרב צבי יהודה יודע מה לא הגעתי, אבל זה לא מספיק. עכשיו הוא אומר, ואף אם לא חפצתי באמת ללך אז, אין זה משפט המתפרדותי. כי מי יכול לרד בעמקי הנפש של חברו? ומי יודע כי מסוגל הייתי להשתתח על כיוון? אבל אינני חפץ כלל לנצחך בזה. זאת אומרת, תשמע, גם אם לא הייתי בא לקבר מסיבות אמיתיות, זה לא אומר כלום, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע מה אני חושב באמת? איפה הלב שלי מונח? אבל עכשיו פה מגיע. ובכלל יש לך לדע. כי אלו האנשים המרגישים בקרבם סגולה להיות פועלים בחיים, בכישרון הדעת וגדלות החוכמה, אין להם להתחשב בדרכים היוצאים מן הכלל, ואיך ניקח שטר שחרור, כי מעולם לא נשתעבדו לשום איש. אנו משועבדים לעבודתו יתברך שמו. אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. זה משפט מדהים. הוא אומר פה משהו, אני לא בטוח שהבנתי את זה, אבל אני אנסה להסביר. מה? הוא אומר לו, אני באמת לא משועבד, אני תלמיד של הרב קוק, אני לא חסיד שלו. זאת אומרת, אני לא משועבד לו. למי אני משועבד? להשם יתברך. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, אל תחשוב בי שאני באמת עושה כל מה שהרב קוק אמר, אני גם חולק עליו. הוא לא אומר את המילה חולק. אבל הוא אומר, אני לא משועבד לו. זאת אומרת, הוא אומר באופן חד משמעי, אני משועבד, אני איש גדול, הוא גם אומר את זה, נכון, יש אנשים המרגישים בקרבם סגולה להיות פועלים בחיים בכישרון הדעת וגדלות החוכמה, ואני כזה, לכן אני לא משועבד לרב קוק. ואז הוא עושה מעשה שלא יעשה, אם עד כאן זה לא מספיק, הוא עושה דבר שראיתי אצלו רק פה, חמור מאוד, הוא מביא סיפור חסידי. כאילו אם זה לא מספיק, הוא מביא סיפור חסידי. איזה סיפור חסידי? אני אקריא. ובכל זאת לא אמנע לספר לך מעשה שהיה, ומזה תדון עליי. הוא אומר, מהסיפור החסידי, תבין מה אתה צריך לחשוב עליי ביחס הרב קוק. בעיר לחוביץ', היה רבי של חסידים, רב מורדכי רכוביצר. זה סלונים, זה מהזה של סלונים. תפילותיו היו בכוחות עצומות ונוראות. ובייחוד היה מפליא התפעלות בליל מוצא שבת קודש, בסעודת מלה ומלכה, היה אומר הזמירות בכל כך התלהבות עד שנעו עמות הסיפים. ותיבקע הארץ לקולו. ושנסתלק, עלה בנו לשבת על מקומו. החסידים נתאספו בסעודת מלה ומלכה, וחיכו לשמוע התפעלות רבם כאשר היו רגילים לשמוע מאביו. והוא אמנם אמר הזמירות בלחש בלי שום התפעלות חוצית. להחסידים חרז עליהם מאוד, אבל מרוב פחדם ומוראם לא הרהיבו לאמור לו. אבל כשנתמלאה שעת חרון הפעם, בחרו בשלושה חסידים מצוינים אשר היו מקורבים וחביבים מאוד לרבם המנוח. פחד גדול לרבם וישאלו לו על זה. החסידים אמרו, אין מה לעשות, חייבים לשאול את הרבי החדש. למה הוא לא עושה כמו אבא? למה הוא לא שר ככה שירדו עמות הסיפים? הוא אומנם התבודד במחשבתו, ויען להם, אני הולך בעקבות אבי. כך הוא אמר להם, אני הולך בעקבות אבא. אסגן מרנח דרטטים. אני הולך בעקבות ביידיש, אמר להם, אני הולך בעקבות אבי. הם לא הבינו תשובתו, ויחשבו כי מהיום והלאה יעשה כמו אביו. אבל עברו עוד כמה שבועות והוא לא שינה מנהגו. ויכנסו עוד הפעם לרבם בחיב ורעדה, והוא השיב להם עוד פעם כתשובתו הראשונה, אני הולך בעקבות אבי. וכן היה עוד כמה פעמים. לבסוף הרהיבו עוז בנפשם לשאול לו מה זה פירוש תשובתו. אנו רואים כי דרך אביו היה בכל כך רגש, והוא בלחש. אז ביאר להם תשובתו. אני הולך בעקבות אבי, כמו שאבי לא היה נמשך אחר זולתו, והיה עושה הכל במקור עומק לבבוא הטהור, כן, אני נמשך אחר זולתי, ועושה כפי מה שמלמדני לבבי הזך, ואין אני משועבד ושום איש רק להשם יתברך. מבינים מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, זה, אגב, זה מעניין שהוא הביא סיפור מרב מורדכי מלכוביץ', זה סיפור מפורסם על רב חיים מבריסק. כנראה זה עוד לא הגיע אליו אז באותו זמן, כי רב חיים עוד היה אולי בחיים כבר, והוא היה טרי, כי הסיפור מפורסם שאומרת, רב חיים, איך אתה לא הולך כמו אבא שלך? הוא אמר, אני עושה בדיוק מה שאבא שלי, גם הוא לא הלך כמו אבא שלו. כן? אבל בסיפור פה זה יותר יפה מהסיפור של רב חיים. כי הוא אומר, אני עושה בדיוק מה שאבא שלי עשה, לא שהוא לא הלך כמו אבא שלו, הוא הלך אחרי השם יתברך. אז בעצם השאלה הגדולה היא, איך אני מביא לידי ביטוי את הדברים של הרב שלי? האם על ידי להידבק במעשיו, או האם על ידי להידבק במהות של דבריו? עכשיו, זה לפעמים, אתה אומר, מה אכפת לי, אני אדבק במעשיו, מה כבר יכול להיות? יכול להיות שמעשיו היום הם מגוחכים. כי מה שהם היו אז, זה היה עולם אחר לגמרי. יכול להיות גם שמעשיו לא היום הם מגוחכים. כשאתה תעשה את זה, זה יהיה מגוחך. אם אתה מתפלל בשקט, והרב שלך היה מתפלל בלהט, ואתה עכשיו תנסה לחכות אותו, אתה לא תהיה כמו הרב שלך, אתה תהיה ליצן. אם אתה רוצה להיות כמו הרב שלך, אז אתה צריך כמו להיות מה שאתה. זה אנחנו שומעים מהאדם, שאני אומר לכם שוב, העריץ את הרב שלו הערצה שאפשר רק לקנא בה, בכמה שהוא אהב את הרב שלו. בסדר? ואחרי זה הוא אומר לו, באתי להתווכח איתך והכל בסדר וכולי, אבל תשימו לב שיש כאן אמירה מדהימה בעיניי. וזה היה בשביל סיום מדהים. אני אשתי לכם ספוילר, כי אם תמדו את כל ה-20 כרכים אתם כבר תדעו את זה מראש. אבל בעצם אומר הרב חרל"פ, אל תתפוס אותי לא נכון. אני אהבתי את הרב קוק, פשוט שינה לי את החיים. אני הייתי רב צ'למר, שמרן, אגב הוא היה אנטי ציוני, בתחילת דרכו היה אנטי ציוני ממש. באגרות הראשונות שלו עם הרב קוק, הוא כותב טענה חבדניקית, שהרב קוק אומר, זה הטענה החבדניקית, זה טענה שגויה. שהוא אומר, הציונות מעכבת הגאולה. למה? כי ברגע שאתה אומר שזה הגאולה, אז בעצם אתה מונע מהגאולה האמיתית לבוא. הרב קוק נוזף בו על זה. אבל הרב קוק שינה את מהלך חייו. והוא למד את התורה, והוא הגן על פסקאות, ותזכרו, הוא היה רב שמרן, למדן, והוא הגן על הדברים הכי קיצוניים של הרב קוק. הוא כתב בטובים מאורות הגנה, להסביר למה הפסקה של הרב קוק כותב, שההתעמלות של החלוצים עוזרת לצדיקים העליונים, לשכלל את הייחודים של שמות הקודש. ועל כל זה, על כל זה הוא בא ואומר לך, אחרי פטירת הרב קוק, הוא אומר לך, תדע לך, אני באמת ממשיך את הרב קוק, בזה שאני לא כמוהו, אני שונה ממנו. אני, עכשיו יש פה כמה נקודות ביניי, יש פה את הנקודה שלא נאמרה, אבל ברור לי שהיא גם נכונה, שזה פשוט ענווה פשוטה. שהייתה לו את ההבנה, שלצערי הרב, אני בטוח שגם לרב צבי יהודה היה אותה, אבל לתלמידיו לא תמיד יש אותה. שהרב קוק היה כזה אדם גדול, אל תתיימר להיות הוא, אתה לא הוא. אתה לא הוא, אתה יכול לתפוס משהו, אבל אתה לא הוא. כן? ו... מצד שני, בנוסף, הייתה לו את ההבנה שאם הוא ינסה לחכות הרב קוק, אז זה לא יהיה לא הרב קוק ולא הרב חרלאפ. זה יהיה מוטציה. ואם הוא רוצה באמת לחיות את התורה של רבו, הוא צריך להביא אותה לעולם בגוון המיוחד שלו. זאת אומרת, להפנים אותה דרך הדרך שלו. עכשיו זה מדהים, כי הדרך שלו היא דרך יותר שמרנית. דרך יותר חרדית. זו תובנה אדירה לאדם שמגיע למקום כזה. או במילים אחרות, תשימו לב, יש פה אדם שהיה על פניו הקצה, הסממן השמרני בתלמידי הרב קוק, ללא שום ספק. ובסוף הוא אומר לנו את הדברים הכי פורצי דרך. שלדעתי, לעניות דעתי, הכי נוגעים לחיים שלנו ביומיום. זאת אומרת, הדיבור שלו האנטי-מגזרי, הדיבור שלו על רוח הקודש, והדיבור שלו על העצמיות של האדם והיכולת שלו לפתח דרך לעצמו ולהאמין בעצמו, זה דווקא הדברים שהכי הכי מתאימים לנו מהשנה אחרי. ולכן, אגב, זה נורא מעניין, הרב חרלאפ, כל תמידי, מי שהולך שם, התחלתי לספר על היורצייט של הרב קוק, אז אם תלכו ואני ממליץ לכם, אז אתם תראו, שם זה בהר זיתים למעלה, בחלקה של האשכנזים, אז יש שם את כל ה... כל החבר'ה של הרב קוק, יש שם את הרב קוק ואת הרב צבי יהודה והרב הנזיר ועכשיו גם הרב שרשום הכהן, הבן של הרב הנזיר שנפטר לפני 5-6 שנים וכל תלמידי הרב קוק הם קבורים שם. מי חסר? הרב חרלאפ, איפה הוא קבור? בסנהדריה. למה? כי הוא נפטר בשנת 51 או 52 שזה בעצם השנים, 52 שזה השנים שלא היה גישה להר הזיתים שבעצם הר הצופים היה מובלט, נכון, בין 48-67, אז לא יכלו לקבור אותו שם, אז הוא קבור לבד, קבור לבד בסנהדריה. זה נורא, אני אומר לזה תודה להשם, לא יודע אם הרב חרלאפ היה מבסוט מזה, לא יודע, כי זה נורא קל, אפשר לעצור, בסנהדריה זה הבית קברות הכי נגיש בירושלים, לא צריך להיכנס לסיבוכים, אפשר לעצור, להיכנס, להתפלל, לצאת. חוץ לזה, זה בית קברות שזקוק לו, יותר מאחרים בירושלים, אבל הוא בסוף נשאר לבד כזה. זה נורא מעניין, שבעצם הדמות שלו, שהיא לא זכתה, בטוח שהיא לא זכתה להכרה שמגיע לה, אבל בכל זאת, אני חושב שיש לה הרבה מה לתרום לנו היום, ואני אומר לכם את זה אחרי, עוד פעם, אחרי קילומטראז' של 20 כרכים, שהרב חרלאפ, אני חושב שבזכותו לא רק שאפשר ללמוד המון המון דברים, שמתאימים לנו, אפשר גם להבין את הרב קוק מחדש. ונדמה לי שזה מה שתורת הרב קוק צריכה יותר מהכל, ויותר מזה שזה מה שאני חושב, אני חושב גם שזה יכול לפתוח את תורת הרב קוק, או יותר נכון לשבור את הקירות של המגזריות שהתורה הזאת נמצאת בתוכה, כי זה טרגדיה, צריך לדעת, זה טרגדיה. אם תשאלו אותי היום, בתוך העולם המגזרי, אולטרה מגזרי שאנחנו חיים, אז מי שזקוק באמת לתורת הרב קוק, מעל הכל זה ציבור החרדי. והרב חרלאפ הוא צינור מצוין שזה. הוא אופציה נהדרת, כי הוא מדבר בשפה שכל חרדי, למדן, ליטווק, יכול למצוא את עצמו בתוכה באהבה רבה. אז נכון, זה לא היורצייט של הרב חרלאפ, הוא נפטר בכסלו. זה מוזר לעשות עליו שיעור שלם בכל המועד פסח. כן? משום מקום לא קשור לפסח וכלום. אגב, היה לו עניין עם פסח, שפי של פסח, חיבר ניגון מיוחד בשירת הים, כל... היה לו הרבה רגש, היה לו תפילות, יש הרבה מה לספר עליו, אבל אני חושב, זה, הוא היה מאוד חירות, קראנו היה משהו שמאוד קשור לחירות, נכון? הפסקה שהוא אומר, תצא לחירות, שים לב שכל הגישה שלו היא חירותית, נכון? הוא גם אומר לך, אל תהיה משועבד לרב שלך, הוא גם אומר לך, אל תהיה משועבד לכללים חיצוניים, אם אתה אדם גדול, הוא מאוד 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 חירותי. תהיה משועבד המחשבות של הדור על רוח הקודש. אבל אני כן חושב שזכינו בשעה האחרונה לפגוש פה דמות של אדם גדול, אז באמת זכותו יגן עלינו בכל ישראל, שנזכה לדבוק באנשים כמו, בדמותו, בתורתו, ושנזכה להתבשם מחכמי ישראל בכל הדורות כולם. ברוכים תהיו.